הרדיו הבינתחומי.
בינתחומי.
106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, זה כל ישראל.
106.2 FM.
חדר חזרות. מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית. עם אלעד אוזן.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו כאן בחדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. היום יש לנו התוכנית היום תהיה צ'כית, כך בחרתי. וכשאומרים מוזיקה קלאסית בצ'כיה אומרים דבוז'ק, אומרים עוד כמה אנשים, סמטנה בהחלט, אבל כשמדברים על בדרך כלל על מי שבעצם הפך, אפשר לומר שם את צ'כיה על מפת המוזיקה הקלאסית, בוודאי בוודאי במאה ה-19, היה זה אנטונין לאופולד דבוז'ק. זה לא בגלל שהוא היה רק מלחין צ'כי, אלא בגלל שיצירתו, אפשר לומר, התגבשה בתקופה מאוד ייחודית בהיסטוריה של העמים, אביב העמים. הוא היה אומנם ילד בשנת 48 שנחשבת למכוננת בהיסטוריה של הלאומיות המודרנית. סמטנה איתו, אפשר לומר בצורה גסה, כן, עיצבו את המוזיקה הקלאסית הצ'כית במאה ה-19. גם היו ידידים. סמטנה בעצמו ניצח בעצם על תזמורת שדבוז'ק ניגן בה בוויולה, תזמורת האינטרימס תיאטר, התיאטרון הזמני, שהפך בהמשך שהוא פעל עד לבניית האופרה הצ'כית. והיצירה הראשונה שאנחנו נשמע אותה הייתה הסימפוניה התשיעית, סימפוניית מן העולם החדש, כפי שהיא נקראת, אחת מהיצירות הידועות, האהובות והמבוצעות ביותר של דבוז'ק. אני באופן אישי לא יכול להפסיק לשמוע אותה. המנצח הוא רפאל קובליק, האהוב עליי, עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין.
הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM.
Thank you. Thank you.
הרדיו הבינתחומי 106.2 FM
חדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית עם אלעד אוזן.
הסימפוניה התשיעית, כן, הסימפוניה התשיעית של אנטונין דבוז'ק. אתם יכולים להבין למה היצירה הזו הפכה להיות נכס צאן ברזל בכל אולם קונצרטים, וכמעט אין עונה שהיצירה הזו לא מבוצעת. פשוט יצירת מופת שלא נמאס לשמוע אותה, כי יש יצירות מופת שכן נמאס לשמוע אותה. ארבעה פרקים, וכמובן הפרק הרביעי, שם אנחנו מוצאים דמיון למוזיקה של מוסורקסקי הרוסי. בעצם יש כאן איזשהו, אני פתחתי דווקא, זאת אומרת היצירה, התוכנית עצמה רובה הוקדשה לסימפוניה הזו, מאחר שהיא דבר ראשון, היא נכתבה, אפשר לומר, אפשר לומר שזו אחת היצירות הבשלות ביותר של דבוז'ק, יצירה שנכתבה לא הרבה מאוד זמן לפני שהוא הלך לעולמו, עשור פלוס, אבל כאן המלחין כבר מומחה אדיר בכתיבה סימפונית. בתוך הפרקים עצמם הוא משלב מחולות עממיים צ'כיים ומוזיקה אמריקאית, כן? למשל השימוש שלו בסינקופות. זה מזכיר כאילו מוזיקה אמריקאית, אבל כמובן כל אבות המוזיקה מבאך דרך מוצרט ובטהובן השתמשו בה, תקראו לזה בטכניקה הזו. הפרק השני, כפי שאתם הרגשתם, הרבה יותר לירי, הרבה יותר אישי, צ'כי, הסולו של הקרן האנגלית, כשהמיתרים מלווים ככה בפיאניסימו, מעומעם כזה. הפרק השלישי, מולטו ויבאצ'ה, מהיר מאוד ומלא חיים. ואז הפרק הרביעי, הנושא המפורסם, עם הפתיחה הדרמטית, אפשר לומר, מכניסה למתח של המיתרים. אפשר לומר שבעצם הסימפוניה התשיעית, כן, של דבוז'ק, זה קטע, כן, שהרבה מאוד מלחינים כתבו ונעצרו בסימפוניה התשיעית. אבל עד לתחילת המאה ה-20, דבוז'ק עצמו הלך לעולמו בשנת 1904, ועד לתחילת המאה ה-20 אנחנו ידענו על קיומן של רק 5 סימפוניות המאוחרות. דבוז'ק לא פרסם את 4 הסימפוניות הראשונות שהוא כתב. היצירה הבאה, או לפחות חלק מהיצירה הבאה שאנחנו נשמע, היא פואמה סימפונית. הסוגה הזו שפרחה במחצית השנייה של המאה ה-19 וגם אל תוך המאה ה-20. דבוז'ק היה, אני חושב, אחד מהטובים בסוגה הזו, ובעצם יונת הפרא, או שידועה גם יונת העצים, זו פואמה סימפונית מאוחרת, אופוס 110, והיא גם הפואמה הסימפונית הרביעית שהוא הלחין, כאשר הבכורה בוצעה בשנת 1898, תחת השרביט שלא אחר מאשר לאוש ינאצ'ק. הנושא עצמו הוא צ'כי, הפואמה, השיר, תקראו לזה סיפור, מבוסס על האוסף של קארל ירומיר ארבן, משורר, היסטוריון, צ'כי חשוב, על בסיס האוסף עצמו נקרא בוקט, וארבע התמונות בעצם הן מתארות אישה, אישה שהרעילה את בעלה. ולאחר מכן היא נישאה לגבר אחר. יונה החליטה להתיישב על הקבר של הבעל ולהזכיר לאישה את המעשה שהיא עשתה, על ידי כך שהיא שרה כל יום שיר עצוב. תחושות האשמה גואים, והאשמה גואה ומפעפעת, והאישה מחליטה להתאבד על ידי כך שהיא תקפוץ אל הנהר, ואכן כך היא עשתה בתביעה.
Thank you. Thank you.